אנחנו לומדים ללמוד עזרת השם דף צדיק ת', מתחילים את המשנה צדיק ח' עומד בייז. השאלה היא, ממתי מתחיל חיוב השואל כשיש פה עניין של אונס, ממתי חלה התחייבותו? אומרת המשנה, השואל לספרו ושילחו לו ביד בנוי, ביד עבדוי, ביד שליחוי. זאת אומרת, ראובן ביקש משמעון שישילו את פרתו, ושמעון שלח לו את זה ביד הבן שלו, הבן של המשיל, העבד שלו, השליח שלו. או שהוא שלח את זה ביד העבד של השליח של השואל. והפרה באמצע הדרך לפני שהגיעה לרשותו של השואל, כלומר זה בוודאי אחרי שהפרה הגיעה לרשותו של השואל, השואל חייב בהונסן. אבל פה היא מתה לפני שהגיעה. אומרת המשנה, אכן הוא פטור מתשלום אונסים, כי כל עוד שהשואל לא אמר ולא ציווה למשיל, תשלח את זה עם השליח שלי, תשלח את זה עמו, תשלח את זה עמו. זה היה בלי ציוויו, בלי הסכמתו, כמו שאומרים, בלי אמירתו, אז לא הייתה פה התחייבות של השואל עדיין להתחייב בהונס. ולכן, אומר לו השואל, שלחו לי, אם השואל אומר למשיל, נו, תשלח לי את זה ביד בני, ביד עבדי, ביד שליחו, ביד שלוחי, ביד בנכו, ביד עבדכו, ביד שלוחכו, או שאומר לו המשיל, הרי אני משלח לך ביד בני, ביד עבדי, ביד שלוחי, או ביד בנכו, ביד עבדכו, ביד שלוחכו, והשואל הסכים, והוא אמר לו, כן, תשלח. אז במילא יש פה התחייבות של השואל שהמשיל יכול לכן לשלוח את זה בידי האנשים האלו. ההתחייבות הזאת גורמת לו את החיוב על אונסים. אז מעכשיו והלאה, אפילו טרם שהגיע הבהמה לרשותו, אם קרה משהו איזשהו אונס, הרי שהשואל מתחייב בתשלום האונסים. עכשיו, להפך גם הדין כך, כלומר, כשהשואל נגמרו ימי השלה, והשואל רוצה לשלוח בחזרה את הפרה למשיל, אז גם פה הכל להפך. אם המשיל ביקש ממנו תשלח את זה ביד בני, ביד בנך, ביד שלוחך וכן הלאה, הרי שהמשיל התחייב לקחת על עצמו אם והיה אם יקרה משהו, ואם קרה משהו השואל לא חייב לשלם לו. אבל אם המשיל לא נתן לו את הסכמתו, והשואל שלח את זה מעצמו, הרי שהשואל עדיין חייב באונסים, כל עוד שזה לא מגיע בחזרה לידי המשיל. אחד מהדברים שהמשנה אמרה זה עבדו, ביד עבדו, שהמשיל שלח את זה ביד עבדו, והיה אם השואל הסכים, הרי שהשואל התחייב באונסים. נשאלת השאלה, יש לנו כלל, יד עבד כיד רבו, כיד אדונו. נמצא אם המשיל שולח את הפרה בידי עבדו, זה כאילו שעדיין הפרה לא יצא בכלל מרשותו, כל עוד שזה לא מגיע לידי השואל עצמו, כי הרי יד עבד כיד רבו. אז זה מה שגמרא שואלת, ביד עבדו היא חייב, יד עבד כיד רבו היא. אמר שמואל, בעבד עברי דלא יקנה לי גופי. יש עבד כנעני, יש עבד עברי. עבד כנעני, גופו קנוי לאדון, אצלו נאמר את העניין הזה, יד עבד כיד רבו. עבד עברי הוא רק משובד לעשות מלאכה עבור האדון. אבל הוא לא שגופו ממש קנוי לאדון, ואם כך מדובר פה בעבד עברי שלא אומרים בו יד עבד כיד אדון, אז ברגע שהבעל הבית המשיל נותן לו את הפרה לקחת את זה לשואל, והשואל הסכים, זה כאילו שהוא שליח אחר, שאכן השואל חייב בהונסים. רב אמר אפילו תימא בעבד כנעני, שהרי בעבד כנעני אומרים יד עבד כיד רבו, אבל פה זה העניין הוא לא העבד. זה שהשואל אומר למשיל, תשלח את זה בזה, איתו, לא משנה מי, נתן את הסכמתו לכך, או שהוא ביקש את זה, זה כאילו שהוא אומר לו, הקישה במקל והיא תבוא. כלומר, תן לה איזה הקעה במקל, והיא כבר תדע את הדרך לבוא אליי, שזה גם התחייבות שמחייבת את השואל מאותו רגע להתחייב באונסים. אז בעצם מה שהעבד הולך פה זה לא מזיק לי. כי ההתחייבות זה היה בזה שהוא אומר לו, אני מסכים, או תשלח את זה ביד העבד, זה כמו שהוא אומר לו, תתן לה הקשה במקל והיא תבוא. שאלת הגמור מייס, ויש לנו ברייסי שכתוב ההפך מהמשנה. השואל הפורו, ושילחו ביד נוי, ביד שלוחו, ביד חייף. אם הוא שלח את זה אבל ביד עבדו, המשיל לוקח את העבד שלו ולוקח, ושולח איתו את הפרה, הרי שפטור השואל פטור מלשלם אונסים עד שזה לא בא לרשותו, אפילו אם השואל ביקש זאת. אז יש פה סתירה עם המשנה. בישלוי מלי שמואל אפשר לא תרץ, המשנה מדברת בעבד עברית שלא אומרים יד עבד כי יד רבוי, הברייסה מדברת בעבד כנעני שאומרים יד עבד כי יד רבוי, אם כך הוא עדיין לא יצא מרשות המשיל, ולכן אשר אל לא חייב עד שזה מגיע לרשותו. אלו לרב, קשי, איך רב יתרץ את זה? אומר לו רב, לא יתאם הנסק, הוא אמר לי אלוהים, באום עלי, הקישו במקל ויוטובי. רב אומר שהמשנה פה אצלנו, הנקודה זה לא העבד. מדובר פה אכן שהשואל אומר למשיל מפורש, תן לה הקשה במקל והיא תבוא אליי. אבל המשלח, המשיל, לא רצה שהיא תלך לאיבוד, הוא שלח את העבד קנני יחד עם הפרה. אומרת המשנה, זה לא מזיק לי שהעבד קנני הולך פה. כי הרי לא זה הנקודה פה, הנקודה הוא שהוא אמר לו מפורש, תן לה הקשה במקל והיא תבוא. דיתמר, השילני פרוס חוב אומר לי ביד מי, ואומר לי אומר השואל, תן לה הקעה, הקישה במקל ותבוא. אומר, אנחנו מרב והוא מרב, כי משיוצא משוס משל ומייסה, השואל כבר חייב. זאת אומרת, זה שהוא אומר לו, תן לה הקעה במקל ותבוא אליי, זה התחייבות מצדו להתחייב באונסים. אומרת הגמור, נעמה מסיילי, למד בברייסי שאחד אומר לחברו, השילני פרוס חוב אומר לי ביד מי, ואומר לי הקישה במקל ויתבוי, כי משיוצא משוס המשל ומייסה, חייב. הרי שאנחנו רואים בדיוק כרב, שזה שהמשיל נתן להקעה עם מקל והיא באה לשואל, מחייב את השואל תקף מיד בהונסן. אומר רבה שאין ראיה מהברייסה הזאת, אפשר לומר, אוכל במעסקינן, כגון שאויסו חצר של שואל לפנים חצר של משל, מדובר שהם גובלים חצר אחד בשני השואל והמשיל, ומהפתח של המשיל היא נכנסת ישר לפתח של החצר של השואל. אם כך, אין לה במילא איפה ללכת. באופן כזה יש סמיכות דעת לשואל להתחייב על ידי זה שנתן לה הקעה במקל שהיא אכן תבוא אליו. תכי משל חובד אלא עושה מעשה. אבל אם יש איזשהו רשות הרבים מפסקת, אז ייתכן שהשואל אין בו סמיכות דעת עד כדי כך שיכול להיות שהיא לא תבוא אליו, אז הוא לא מתחייב באונסין. כל עוד שהיא לא באה לרשותו. שאלת הגמור יהיה אוכל שזה מדובר באופן כזה שבוודאי הפרה צריכה להגיע לרשותו של השואל, אין לה סטייה איפה לבנות, מה אלה ממרה? בוודאי שהשואל מתחייב. אומרת הגמור לא צריך דאיקה גז יסה. יש לה, למשיל, יש לו חצר עם הרבה פינות, והפרה יש לה איפה להסתתר שם. מה עוד עושה אם לא יסום חדעתי של השואל? כי הוא חושב, דילמו קיימה אוסם ולא יעשה אז לעדיה, כלומר, היא תתחבא באיזשהו פינה והיא לא תבוא לחצר שלי, אז אין לו סמיכות דעת להתחייב על אונסין, משעת שאלה, כמש מלון דסום חדעת, שגם באופן כזה יש לו סמיכות דעת, ובאמירת, ובהסכמה שלו, זאת אומרת, או שביקש או שהוא הסכים, שהוא ייתן הקשה במקל, הוא מתחייב באונסין. אומר רב, אומר רבונה, השואל קרדו מחווירוי, ביקה בוי קונוי, לא ביקה בוי לא קונוי. כשאחד לוקח בהשאלה קרדום גרזן מחוורו, אם הוא ישתמש בה בביקוע העצים, אז ההשתמשות הזה גורמת לו לקניין, תקף נראה לגבי מה, ואם לא, לא. שואל את הגמור למה, אילה אימא לאונסין, כלומר, שרק כשהוא משתמש הוא חייב בהונסין, למה? משעת שאלה הוא כבר מתחייב באונסין. מה ישנו פורד משעת שאלה? אלו לחזור, כלומר, ברגע שהשואל כבר עשה מעשה עם הגרזן ביקבוי, לא ימוצא עוד הרבה משל. המשיל כבר לא יכול להתחרט ולומר, החלטתי שאני לא משיל לך. בזה שכבר השואל השתמש בו, זה כאילו קניין שההסכם ביניהם קיים, שהוא לקח בהשאלה הגרזן, נגיד ל-30 יום. לא יביקה בוי, כל עוד שהשואל לא השתמש בה ממש, אפילו שהוא כבר משך את זה לרשותו, עדיין יכול המשיל לומר לו, תביא את זה הנה, אני מתחרט מהשאלה, מוצא משל עוד הרבה. יפליגי דה רבאמה, רבונה חולק על רבאמה, לא אומר רבאמה, ידוע שאחד שנהנה מן ההקדש בשוגג, נקרא מוהל בהקדש, הוא צריך להביא מה שמעל, להוסיף חומש וקורם אושם. אז יש בשני אופנים, יש באופן אחד שהוא משתמש בהקדש, הוא נהנה מן ההקדש, או שהוא עושה שינוי בחפץ הזה, או שהוא מוציא את זה מרשות הקדש לרשותו. לגבי גזבר, גזבר, עוד מעט נראה בגמור, גזבר יש לו דין אחר, כי הרי גזבר, יד גזבר כיד ההקדש. אז אצל גזבר לא שייך שהוא מוציא את זה מרשות הקדש, אם הוא לוקח את זה בינתיים לרשות שלו, כי זה בעצם תפקידו. אז בגזבר, רק אם הוא עשה שינוי, או שהוא נהנה מן ההקדש בשוויות של שווה פרוטה, אז הוא מועל בהקדש, או אם הוא לוקח את החפץ של ההקדש ונותן את זה למישהו אחר. אומרת הגמרא, רבם אומר, המשיל קרדום של הקדש בשוגג לחברו. אז המשיל זה שהוא השיל את זה לחברו, הוא מעל בהקדש, כי הוא הוציא את זה מרשות הקדש, נתן את זה לרשות הדיות, וחייב לשלם קרן, חוימש וקורב. לפי טויב הסנוע שבוי. מה פוס לפי טויב הסנוע שבוי? אומר רבאמה, כפי ההנאה שיש לו מזה שהוא משיל קרדום לחברו, כרי יש פה הנאה מסוימת, בן אדם נותן בהשאלה כלים לחברו, יש לו טובת הנאה בו, שחברו מכיר לו טובה. אז אומרים, כמה כסף היה המשיל מוכן לתת משלו כדי שהוא יהיה בן אדם שהוא משיל קרדום לחברו, על זה הוא צריך גם להוסיף חוימש, ויש לו את הדין של קורב משהו. וחבר רואי מותר לבקע בוי לכתחילה. בזה שכבר הוציא את הדבר מהקדש לחול, אז עכשיו חברו השואל כבר יכול להשתמש בו, כי זה כבר יצא לחול. עכשיו אומר את הגמרא, אם אנחנו נאמר כשיטת רבונה, שכל עוד שהשואל לא השתמש עם הגרדום, עם הקרדום, הוא לא קנה, והיא לא יקונוי, פה הרי עדיין לא קנה, הוא עוד לא עשה ביקוע, כי הרי כתוב בחברו מותר לבקע, עדיין לא עשה. אז לפני זה יחזיר את זה, והוא ימנע את כל הסיפור הזה של המעילה, המים מועל. והמי חבר מותר לבקע בו לכתחילה. נהדרי שיחזיר את זה למשיל. ממילא לא יהיה פה קניין, לא יהיה לקנה, ולא יהיה לימוי, לא יהיה שום מעילה. אבל מזה שאתה רואה שזה לא כך, הסימן שרבה מחולק על רבונה, והוא סובר שברגע שיצא מרשות המשיל לרשות השואל, הוא קנה את זה, ויצא מרשות ההקדש, ולכן כבר חל המעילה על המשיל, והיא לא השאל, מותר לו כבר עכשיו להשתמש לכתחילה, כי זה כבר יצא מרשות ההקדש. הפליג את רב לוזו, דומר רב לוזו, כדרך שתיקנו משיחה בלקוחס, כך תיקנו משיחה בשומרים. רב לוזו אומר, כשם שאי אפשר לקנות מטלטלים, אלא כשמושכים אותו, משיחה, ואז חל הקניין, כך גם כששומר מוסר, כשמפקיד נותן לנפקד לשמור חפץ, אז הוא כבר לא יכול לחזור בו המפקיד אחרי שהשומר משך את החפץ לרשותו. תננה מאורי, כשם שתיקנו משיחה בלקוחס, כך תיקנו משיחה בשומר, וכשם שקרקע ניקנס בכסף ובשטר בחזוקה, כך סחירוס ניקנה בכסף ובשטר בחזוקה. קניין קרקע, קניין מטלטלים זה במשיחה. קניין קרקע, איך קונים קרקע? או כסף, או בשטר, או בחזוקה, שהוא עושה איזשהו משהו בקרקע, ועל די זה נושא חזוקה. כמו כן, סחירות, הגמרא למדה בהווה מיני סחירות, שכשהוא סוחר איזה מטלטלים, שואל את הגמרא, סחירוס מה יבדיתי? הרי זה משיכה. אומר את הגמרא, זה גם הולך על קרקע. אומר רב חסדא, סחירוס קרקע. כלומר, כשם שקניין גמור של קרקע קונים באופן כזה של כסף שטר וחזוק, כך גם סחירות קרקע קונים באופן כזה. כלומר, איך סוחרים קרקע על די כסף או שטר או חזוק. אומר שמואל היימן דגוזל חביצה דתמרה מחברוי. בזמניהם היו לוקחים תמרים או תאנים, מייבשים את זה בחצר, תחת השמש, אחר כך מובדים את העוקצים, ודורסים את זה בעיגול מסוים, במסגרת מסוימת, ודוחסים אחד על השני, עד שזה נהיה כמו איזשהו כעיסה, משהו, דבר של יחד, והיו מוכרים את זה במשקל, או לפי חתיכות. אז פה אחד גזל מהשני עיגול של תמרים, ויש בו דחוס 50 תמרים. שזה ככה, כשמוכרים את זה בבת אחד, מוכרים את זה ב-49 זוז. אגב, הדודה מזדבנים ב-50 נכי חודש. אבל אם המוכר הזה רוצה לעבוד כמו חנווני, כמו ככה לאט לאט, הוא יכול למכור אחד אחד גם לאנשים, ואז הוא מוכר כל אחד בשוויות של זוז, אז למעשה יהיה לו אחר כך 50 זוז, מה-50 תמרים. חודש חודש מזדבנים ב-50. אז אם הנגזל היה בן אדם רגיל הדיוט, אז הוא צריך לשלם לו הגזלן רק 49, משלם 50 נכי חודי, כמו שהשוויות הוא באופן כללי. אבל אם הנגזל היה הקדש, אז הוא צריך לשלם 50 כאילו שהיו מוכרים את זה אחד אחד. ולהוסיף על זה חוימש וחומשי. זה דין אחד. דין שני, הדין הזה שצריך להוסיף חומש על גזלת הקדש, זה רק בגזלה. מה שאין כן במזיק, אחד שמזיק נכסי הקדש, הוא לא גוזל, שם יש רק את הדין של קרן, ולא יכולים לא משלם חומש. דומה מה כתוב בפסוק, ואיש כי יאכל קודש בשגוגו ויוסף חמישי זיולוב, שזה הולך כשזר אכל תרומה בשוגג, צריך להוסיף חומש לכהן, והגמרא במסכת מעילה אומרת שהוא הדין קודש, כתוב מקודשי השם, זה רק כשהוא אוכל תרומה, אבל פת למזיק, אם הוא מזיק, אין את הדין. אז לכן ככה, חזל החמירו על זה שמזיק את ההקדש, על כל פנים שמשלם 50 ולא 49, ולהדיות 49. אז אם כך, שואלת הגמרא, למה באמת ההדיות הזה, ההדיות הזה, לא יכול לטעון טענה פשוטה? למה אתה משלם רק 49? כאילו שאני הייתי מוכר את זה רק באופן כללי. הרי אני יכול למכור את זה אחד אחד, ואז אני הייתי עושה 50 זוז, למה שלא תשלם לי את כל התמורה? מסקלו רבי ורבי, להדית מה משלם 50 לא חוד, נמלא, אני לא חוד אחד, אבל מזמלין אלו, ואז הייתי עושה 50 זוז. אמר רבו נברד רב שוע, שומים בייסו באויסו סוטנם. למדנו כבר, כי אין זה, שחזל הקלו, שאם שור אכלה, אם פרה אכלה ארוגה בשדה של החבר שלו, אז לא חייב לשלם את דמי הארוגה כששמים אותו כאילו כארוגה בפני עצמה. רק חזל אומרים, לוקחים את כל השדה, ביסו, כשיש בתוכו ארוגה, ועושים שמעות כמה שווה הביסו כשיש בתוכו ארוגה, וכמה שווה ביסו כשאין בתוכו ארוגה. מה ההבדל ומה ההפרש? ואת ההפרש הזה משלם המזיק. אז זאת אומרת, לא מחמירים עליו. אז גם כאן, כשאחד גוזל עיגול של תאנים מן ההדיות, לא מחמירים עליו לשלם את השוויות האמיתית, כלומר, כמו שהיה נמכר ממש אחד אחד, רק מקילים, כאילו שנמכר בכללותו, שזה אחד פחות. זה רק הכל לגבי גזילת ההדיות, אבל בגזילת ההקדש לא הקילו. על כל פנים, מזה שאתה רואה ששמואל אומר שלהדית משלם 50 נכר חודה, ואילו להקדש משלם 50, משמע שהוא סובר שתשלומי הדיית ותשלומי הקדש הם לא שווים. לממר לסובר שמואל, דין הדיית לאו כדין גבוה ידום. שואלת הגמרא, נא למדנו משנה אומרת, גזבר של הקדש, נטל אבן או קורה מהקדש, הוא לא מעל, למה? כי ידו כיד ההקדש, זה לא נחשב כשינוי רשות, הוא לא עשה שום שינוי רשות, כי עדיין זה הכל ברשות ההקדש, יד הגזבר כיד ההקדש. אבל אם הוא לקח את זה והוא נתן את זה לחברו, בזה שהוא יקנה את זה לחברו, הוא הוציא את זה מרשות ההקדש לרשות ההדיות, ברגע הזה הוא מעל, וחברו הלוקח לא מעל. בונו בתוך ביסוי, הגזבר לקח את האבן הכוירה, ובנה את זה בתוך ביתו. אז בינתיים הוא לא עשה שינוי בו. הוא הניח את זה באופק כזה שלא נעשה שינוי בו. אז גם כן בינתיים הוא לא מעל, כי הדבר הזה נמצא ברשות ההקדש, כי יד הגזבר, כי יד ההקדש. עד שיודרו תחתיה בשווה פרוטה. אבל אם הוא כבר דר תחתיה בשיעור, שבן אדם היה כבר משלם פרוטה לדור בזמן כך, מתחת להבן של ההקדש, אז נמצא שהוא נהנה בשוויות של פרוטה מן ההקדש. כך, עכשיו הוא צריך לשלם. עכשיו הוא מעל. ויוסף רבבו, כמד רבי יוחנן ויוסף וקומה משמיד שמואל, זו יסו מרס. מזה שאתה רואה שלדור תחתיה בשיעור של שווה פרוטה, זה אומר שמעלת. אז אם כך אחד שדר בחצר חברו שלא מדעתו, ברגע שהוא דר בחצר חברו, באופן שנגיד שבן אדם אחר היה משלם שוויות של פרוטה, צריך לעלות לו שכר. למה? כי הרי אתה רואה שלדור זה שווה כסף, לדור, אף על פי שאתה לא מחסר מממון חברך, זה שווה כסף, כי הנה, אחד שדר תחת ההקדש, שווה פרוטה, מעל. הרי שאנחנו רואים ששמואל משווה בין ההקדש להדיית. אומרת הגמרא, עוד הרבה שמואל מהו, מזה שהוא מנמה, זוי סומר, סבדו בחוץ חבר, מזה הוא מתחרט, והוא סובר שבאמת אי אפשר לדמות תשלומי הקדש לתשלומי הדיית. הוא שואל את הגמרא, אולי הוא מתחרט מהדבר הקודם. הוא ממד עם האיוד או בעדים מאוד או מזה שהוא מפריד בין תשלומי הקדש לתשלומי הדיית, והוא סובר אכן שבשניהם משלמים או 49 או 50. אומר את הגמרא, לא, מהאיוד או בי? כדרובד, אומר רובד, הקדש לא מדעס כהדיית מדעס דומה. הרי הקדש שייך לקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך נמצא בכל מקום, בכל מצב, ולא שייך שלא מדעס. אבל הדיית שייך רק מדעס. אז הקדש שלא היא מידה זה כמו הדיית מידה אז דומה. ואם כך, באופן כזה שאם הוא ידור בחצר של הדיית, מידה אז הדיית, זאת אומרת הוא לא מיכה, היה פטור. אבל בהקדש באופן כזה, הוא יהיה חייב. אז אם כך אתה רואה שדין הדיית מדין הקדש שונה, אז אם כך שמואל התחרט רק מההשוואה ולא מהפירוט. להפך. אז אנחנו נשארים בזה שלהקדש משלם 50 להדיית 49. אומר רובה הנש קולו את טוב רחבית את החמר לחן ונועה. סבלים שלקחו חביות יין להעביר לבעל הבית ממקום למקום והם שברו את זה. החבית הזה, כל חבית, אם זה ביום השוק, זה שווה 5. אם זה ימים אחרים, זה שווה רק 4 זוז, כי אז כמובן המחירות יותר חלשות. האדרלי ביום דשוק, אם הסבלים רוצים להשיב לכן ואני, תרם שהתחיל היריד, תרם יום השוק, ואז הרי הוא יכול למכור את החבית הזה ב-5, אז הם יכולים לתת לו חבית יין, מה אדרלי חבית ידך אמרה? בשעה יום, אם כבר עבר יום השוק, ועכשיו זה ימים אחרים שאין לו כבר את האפשרות למכור את החבית יין, כמו ביום השוק, אז הם צריכים להחזיר לו את התמורה כאילו היה ביום השוק וכאילו מחר את זה של 5, תמורה מלאה. ולא היה מורן שהם צריכים לשלם 5 אלו דולי אב לחמר לזבון, שלא היה לכם מני יין אחר למכור ביום השוק, ואז הוא יכול לטעון, אם היה לי את היין הזה, הייתי מוכר את זה ב-5. אבל אב לחמר לזבון, אבל אם יש לו במחסן הרבה חביות, ואנחנו רואים שהוא לא מכר את כל החביות, אז מה יש לו לטעון? אם היה לו את זה, היה מוכר, למה לא מכרת את שלך? סימן שלא הלך, אנשים לא קנו, אז אין לו טענה. ובוא אלה לזבונה. עוד דין אומר את הגמרא, הוא מנק אלי אגר תירחי. גם כשהסבלים צריכים לשלם לו 5 זוז, הם יכולים להפחית לו מנת השלום את ההבדל לבין זה שהיה צריך לעבוד ולמכור, לבין עכשיו שהוא פועל בטל. כמה בן אדם היה משלם על כך, שלא יצטרך לעמול ולמכור. ודמי בר זה נעשה. הכוונה שבזמנה הם היו החרס, חביות החרס עשויות בלי הברזים להוציא את היין, אחר כך היו מביאים איזשהו מומחה שהיה מבריג את הברזים, ועושה את זה במומחיות, היו משלמים לו כמה פרוטות. אז את זה הוא גם כן הרי לא צריך לשלם, כי בסך הכל הוא מקבל את הכסף, הוא לא עושה שום דבר. אין פה יין, הם משלמים את התמורה. אז הם יכולים גם כן להוריד מה שהוא היה צריך לשלם לפועלים להתקין לו בר זה.